טוב. אנחנו עסקנו במלחמת בני עמון, נכון? זה היה הדבר האחרון שעסקנו בו? אני צודק?
דיברנו על מצאתי דוד עבדי, מצאתי שאול, והגענו לחלק י"ב.
בסדר. ובכן, אני דיברנו שבעצם המלחמה שם הייתה לא רק בני עמון, הייתה מלחמה על כל החזית המזרחית, אבל היא החלה מהרעיון הזה של הערבות ההדדית הזו ושל האחריות לעיר המבודדת שם באזור המזרחי ביבש גלעד. אני רוצה לשוב לסדר של הדברים, לסדר אפשרי, לא בטוח, אבל סדר אפשרי של הדברים. ובכן, עושה רושם שפרק י"ג הוא תחילת מלכות שאול, ושם אנחנו מוצאים את נציב פלישתים בגבע. כלומר, עם ישראל נשלט בידי הפלישתים, ושם נאמר, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ושקתו לנגיד על עמי, כי ראיתי את עמי כי בעד שעקתו אלה, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כי בעד שעקתו אליי. שאול מצליח שם לבחור לו 3,000 איש, אבל איש מהם אין נשק. אני מזכיר, נשק היה רק לשאול ויונתן, השאר נלחמו בקפאפים, כן, כלומר, מין מקלות כאלה שהפלמ"ח התחיל איתם, קפאפ זה ראשי תיבות קרב פנים אל פנים, והפלמ"ח התחיל עם מקלות עד שהיה לו נשק. וגם שם היה לכל אחד הכלי עבודה שלו, אבל לא מעבר לזה, כלומר, למעשה משהו מדולדל מאוד. יונתן מכה את נציב פלישתים שבגבע, וזאת בעצם הכרזת מרד מכל בחינה. פלישתים מגיעים למלחמה שכל מיני צבאות הקרובים לפלישתים חונים בכל מיני מקומות במזרח התיכון, עד שאנחנו מגיעים ל-30,000 רכב ו-6,000 פרשים. שם מתנהלת המלחמה בדרך שהתנהלה, אבל מלכתחילה היה ברור שהדבר הזה דרש נס. הנס לא קרה כיוון ששמואל לא הקריב את הקורבן, אז לא היה קול גדול של הקדוש ברוך הוא מן השמיים. למרות זאת, בסופו של דבר התקיים שם אין מעצור להשם בין רב למעט, להושיע בין רב למעט, אבל המלחמה לא נסתיימה בניצחון. שאול יוצא מן המלחמה עם תחושה שהקדוש ברוך הוא לא ענה לו, וכמו שאמר לו שם שמואל, ממלכתו לא קמה, ושאול חוזר הביתה. כאן זוהי הצעה שלנו, שאול חוזר הביתה, וכפי שעולה כשנחש העמוני עולה על יבש גלעד, עושה רושם שאיש לא בא אל שאול, באו אל גבעה, כיוון שגבעה הייתה קרובה שלהם, עוד מימי פילגש בגבעה, ושאול, שהוא חקלאי רגיל, בא אחרי הבקר מן השדה, וכאן צולחת עליו רוח אלוהים, והביטוי כאן הוא ביטוי שמזכיר את ספר שופטים, של יפתח נאמר ותהיה לפתח רוח השם, אצל שמשון נאמר ותצלח עליו רוח השם. וכאן גם צולחת עליו רוח אלוהים, הוא קורא לכל העם לבוא אחריו, יש לו עבר בתור מלך גם אם עכשיו הוא איננו מלך, וכולם יוצאים אחריו. הוא מסדר את כל החזית המזרחית, כמו שאמרנו, במלחמה גדולה. וכאן אנחנו מגיעים לפסוק י"ב. ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים וניתם. אני לא מתאפק מלעמוד כאן על נקודה מעניינת, אינני מכיר כמותה במקרא. סימני הפיסוק שצריכים לתת כאן. ובכן, בואו נקרא. מה אומר? שאול נמלוך עלינו. מה אני צריך לפסק כאן? מה?
תמיהה.
כבר לשים כאן סימן שאלה. לא מדויק, לדעתי. מה?
סימן תמיהה.
אין סימן תמיהה.
שאלה.
מה?
שאלה קריאה.
לא, לא, תעזבו את השאלה.
סוף ציטטות ועוד סימן שאלה.
מה?
סוף ציטטות
ועוד. טוב, אתה שמעת את זה אצלי. את החוכמה הזאת. רבותיי, ככה אני לא יכול להיות שיעור. באמת, לא יודעת, מה? מה אתה יודע, אצלי, זה כמה שבועות, אבל... אנחנו צריכים לשים כאן שני סימן השאלה. ונבהיר, נעשה כאן, סבריים. ואז נותרו לי שני סימני שאלה. שאלה איך מנגנים את זה, זה לא מספיק ברור. איך מנגנים משהו שיש לספור שני סימני שאלה? לא שני סימני שאלה להדגשה. הרי מה האנשים אומרים? שאול ימלוך עלינו. וכאן יש שאלה, מי האומר? שאול ימלוך עלינו. כלומר, יש כאן בעצם, יש כאן בעצם שתי שאלות שונות, מכיוונים שונים. העיקרון ברור. סימן שאלה אחד זה על המשפט הזה. כלומר, זה ציטוט של האומרים, וסימן שאלה אחד זה על מה שעכשיו העם אומר. מי האומר? כלומר, זה מין מציאות כזאת שאינני מכיר אותה מהעם. אינני מכיר עוד חבר לזה במקרא, ולכן זה מעניין. כלומר, בכל הסימן המתאים הוא שני סימני שאלה. מה שצריכים לעשות כאן. ובכן, מי האומר שאולים לא חלם תנועה? אנשים ומתאם. היום אשור לא יומת איש ביום עשה, כי היום עשה אדוני תשועה בישראל. היום ישמעאל העם, לכו מנחה הגלגלנו, נחדש העם המלוכה. אחרי צריכים לחדש את המלוכה, אחרי ששאול הודח ממנה, וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויצבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. וכאן אנחנו צריכים ללמוד את הנאום של שמואל, נדמה לי שעוד לא עסקנו בו, נכון? מה? ויאמר שמואל לכל ישראל. אגב, זה הפטרת שבת קורח, ובכך אנחנו יוצאים מדי קורת הדרשן קלאסי, כמו שאנחנו אוהבים. וכן, ויאמר שמואל לכל ישראל, הנה, שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם, לי ואמליך עליכם מלך. ועדיין המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי ואני נמתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. שוב, שימו לב לביטוי, ואני התהלכתי לפניכם מנעורי עד היום הזה. פתאום יש בעל סדר עולם שאני לא מספיק מבין אותו, ואני מרשה לעצמי לפקפק בגלל שיש פרשים שחלקו עליו. זה שם אברה בנאל. אבל בעל סדר עולם עולה לשמואל 12 שנים. 12 שנות שיפוט. וזה אני אמר, ואני אתלך לפיכם מנורי עד היום הזה, עד 12 שנים. לא יודע, נראה לי קשה. כן, בכל אופן, לעניין שלנו, אפילו אני לא הייתי אומר כזה משפט, ואני אתלכתי לפניכם מנורי עד היום הזה, למרות שאני משמש פה בקודש בישיבה כבר הרבה שנים. כן, 40 שנה.
למה 12 שנים? בעל
סדר עולם, הדרך להבין אותו, כלומר, הוא מתחיל מ-480 שנה ומתחיל לחלק אותם לכל מיני חלקים, והוא מגיע כאן 12 שנים. אני אומר, זה כבר טיפלנו בזה, בפרק ז', שכתוב, ויהיו ימים וירבו ימים ויהיו 20 שנה. היינו בני ישראל אחרי השם, ששם לכאורה של לפחות 20 שנה. זה כבר אברה בנאל שם. אם הדרכו של בעל סדר עולם, אני כתבתי עליה פעם, מה המתודולוגיה שלו, אבל פעמים רבות, גם ראשונים חלקו עליו.
מה
מדובר פה
על
הנהגה?
זה
שהוא
שימש את המסכם?
מה?
הוא לא משהו אמני כל השנים, זה שהוא שימש את המסכם.
בסדר, אני... זה אפשרי, אני יודע, קשה לי. גם רצף האירועים שיש כאן. נראה יותר, אבל אני לא, לא, לא יכול, לא יכול לסתור את דבריך בעליל. עושה רושם שכשהשם אומר לו את הנבואה על חורבן בית אלי, שהוא ילד, מסכים איתי? נו, כאן הוא כבר זקן, הוא אומר, אני זקנתי וסבתי. אז מה זה זקנתי וסבתי? כמה? זאת אומרת, הוא היה כאן בן 50. לדעת מה לסדר עולם, הוא היה כאן בערך, הוא היה כאן בן 50. אבל זה שהוא היה כאן בן 50 זה מהנחה ששאול היה שנתיים. אמרנו שהדבר הזה לא סביר. אז מה, אז הוא היה בן 40. ואז אתה עושה, תגיד, זקנתי וסבתי. אני לא אומר, כן, ושם את בניו שופטים כדי לסייע לו. לא יודע, אני רואה כאן קשיים. בכל אופן, הוא אומר כאן, אני אומר שוב, היחיד שהלך באדיקות רבה מאוד בשיטת בעל סדר עולם זה רש"י. ראשונים אחרים חלקו עליו אמור. הדבר המעניין הוא שרש"י חולק על בעל סדר עולם רק על סמך מקור אחד. והוא יוסיפון. כשיש, לפני רש"י יוסיפון, אז הוא מרשה לעצמו לחלוק על בעל סדר עולם. יוסיפון זה איזשהו ספר נידח, שלא ברור בדיוק מתי נכתב, אבל כנראה במאה התשיעית, אי שם באיזשהו מקום, שצבר אגדות מכל מיני מקומות. אז רש"י חשב שאת יוסיפון כתב יוספוס פלביוס בכבודו ובעצמו. אבל נגיד שכתב אותו יוספוס פלביוס בכבודו ובעצמו, אז על סמך יוספוס פלביוס, אנחנו נחלוק על בעל סדר עולם. למה? אני אומר, יש כאן הרבה מאוד תמיות. יש לנו היום כל מיני ידיעות, ואני אומר, לא הייתי עושה את זה, אולי שהמון ראשונים חלקו על בעל סדר עולם על כל צעד ושם. בדבר הזה. ובכן, הנה מי, אני מבין נגד, אדוני מנגד, אני שכל שאומר, לקחתי בכם ולקחתי, ואת מי שקתי, ואת מי רצותי, ואת מי לקחתי חופר, ועלי מנאי בו, ואשיב לכם. והוא לא שקטנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד ישמעו. ויאמר עליהם, עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה, ויאמר עד. מכאן ואילך הוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, אבל בואו ננתח קודם כל את החלק הזה של הנאום. יש כאן תוכחה לעם, שבעצם מדיח את שמואל ממנהיגותו. הוא אומר, מה רע עשיתי לכם? אמרנו כבר. יכלו לענות לו, אתה היית בסדר גמור, אתה באמת היית אדם טוב והגון, אבל בניך לא הלכו בדרך כלל. יכלו לומר לו את זה, הם לא אומרים את זה. וזה שהם לא אומרים את זה, לעניות דעתי, זה מוביל אותנו למדרש חז"ל, שכל האומר, בני שמואל חטאו אינו אלא חטא. הזכרנו את זה. כלומר, מכאן משמע שבני שמואל לא חתו, אז מה זה לא חתו? חתו ולא הלכו, בנה בדרכה, ויתרוח כאבא שלו, ויקחושו אחד, ויתו משפט. אי אפשר למחוק את הפסוקים האלה מן המקרא, אבל אמרנו, מכל מיני סיבות זה לא בדיוק חטא שלהם. כלומר, אנחנו נצטרך איפשהו להתפשר באמצע הדרך. כלומר, להגיד שהם לא בדיוק לקחו שוחד, והם לא בדיוק איתו משפט, אלא שהיו שם עוד כל מיני אנשים וסופריהם וחזניהם, והקימו מנגנון, והמנגנון הזה יצר עיוות במשפט, ויצר דברים אחרים. דיברנו כבר על כל הדברים האלה, אבל מכאן משמע, שהעם שותק ונחלם, ואין לו מה לענות לשמואל. ואילו הפסוקים היו נדרשים כפשטם, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויקחו, ויתו אחרי הבשר, ויקחו שוחד, ויתו משפט, אז התשובה, אז הטענה היא כלפי שמואל, ולא כלפי העם. בעוד שהמקרא מציג את זה כאן, שהטענה היא כלפי העם, ולא כלפי שמואל. כלומר, לא היה הוגן לעשות לו את זה, למרות מה שבניו עשו, וכנראה שמה שבניו עשו לא היה מאוד 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 גרוע, ואנחנו יודעים, כן, אתה בא ואתה אומר, ואחר כך מתברר שזה לא בדיוק, וזה מוכר. מוכר, בהחלט מוכר. אני אומר שוב, אני למדתי בישיבת נתיב מאיר. ראש הישיבה היה אמורי ברבי הרב אריה בינה. דמות מיתולוגית, שאתם בטח שאולי שמעתם עליו אגדות. הוא גדל בישיבות המושר בליטה, ובכל מיני מקומות שם, וניסה לבנות ישיבה תיכונית על בסיס ישיבות המושר, שנשמע היום קצת פתטי, אבל זה היה הניסיון שלו, וזה היה ניסיון מאוד מאוד מעניין. אני מאוד אהבתי את השיחות שלו, וניסה להכניס לנו לאווירה שהייתה במיר, עוד לפני חורבן הקהילות באירופה, וכו'. ומשם גם הבנתי קצת מה שקרה בישיבות המוסר במזרח אירופה. אני אומר לכם, שיחות של הרב אריה במוצאי שבתות, הוא לא יושא לאף אחד להיכנס, הוא לא יושא לרמים להיכנס. צור, היה לרמים להיכנס, הוא מול התלמידים. ואני אומר לכם, אם היה נכנס שם מישהו זר, היה משוכנע שהוא מדבר בפני חבורת פושעים שעכשיו ברחו מהכלא. כל שיחה. זר שהיה נכנס היה בטוח שיושבת פה חבורת פושעים. אני אומר, גר היה בישיבת המוסר, למה הדבר הזה מונח כאן באלכסון? אפשר היה לתת, אני לא יודע, המשגיח פעם בישיבת סלובודקה, כן? אני לא יודע, אני מסוגע מזה עד היום, שמעתי את זה בלבוי של איכטרסטה, שמעתי את הסיפור הזה. המשגיח בישיבת סלובודקה בא פעם לתת שיחה לתפילת נעילה. היה לפני כן כנראה הלך לטפול ידיים, היה בשירותים, אני לא יודע מה, והספל לא היה מונח בדיוק באוקו, מישהו ילך את הספל בצד החוק, והוא נתן על זה שיחה לתפילת נעילה באש להבה. איך מישהו גרם לאנשים את הצער הזה שהספר לא היה מונח בדיוק פה מקום ועשה מזה שיחה לא יודע, אני אומר, אבל ככה נהגו שם בישיבות המוסר הפכו אנשים להיות, אני לא יודע מה על כל חטא הכי קטן אני ככה גדלתי 4 שנים החטא הכי קטן הפך להיות איזה מין, אני לא יודע, איזה מין פשע נוראי. אז אנחנו כבר הכרנו אותו וידענו שככה, אבל טוב שהוא לא נתן לאף אחד להיכנס מלבדנו. עוד חסר שאני נכנס שם פעם עיתונאי. וגם כאן במקרא אנחנו עושים ולא הלכו בניו ודרכיו והייתו אחרי הבצע והיקחו שוחד והיקחו משפט והייתו משפט. זה בהחלט משפט. בואו נתתי לכם את הדוגמה, אני חושב, הטיפוסית. לעניין הזה, והיא לא דוגמה יחידה. בואו לתת לכם 10 דוגמאות. אבל בואו ניקח דוגמה באמת טיפוסית. מה היה אם היינו מתחילים את הפסוק, אם היינו מתחילים ספר יהושע מהאמצע? וכך כתוב במלחמת עי, ויאמר אדוני יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מנחם, וגם גנבו, וגם כחשו, וגם שמו בכלם. ולא יוכלו בני ישראל לקחו שלא ימר, מה יפנו שלא ימר, כי היו לכם, ולא הוסיפו להיות עםכם, לא תשמידו לכם בכלם. מה קרה? איש אחד לקח עדי את שינה וקצת זר. איש אחד, מתוך 60 רימות. חטא ישראל, וגם עברות בידי, וגם, 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 וגם. זה הסגנון הנבואי, ואנחנו צריכים לדעת שלעיתים יכול להיות שאנחנו נמצא פסוקים, שבמקום אחר מתארים משהו אחר, ואז צריכים למצוא איזשהו שביל באמצע, שיוכל בדרך זו ובדרך אחרת להסתדר עם הדברים מכאן ומכאן. ויכולתי לתת עוד דוגמאות לדבר הזה, גם מהתורה. נחזור לסיפור שלנו כאן, ויש כאן טענה קשה כלפי עם ישראל על הדרך שבה הם גמלו לשמואל על כל מה שעשה איתם מאוד הובה עד היום הזה. ויאמר שמואל אליו, אני מזכיר לכם שבנבואה בפרק ח' נאמר לו אותך מעשו כי אותי מעשו ואנחנו הסברנו את זה וזה בדרך כלל ההסבר של צורת התחביב הזאת לא רק אותך מעשו כי אם גם אותי מעשו כבר מעשו גם את שמואל, זה נכון אבל מעשו לא רק את שמואל אלא גם את הקדוש ברוך הוא עד עכשיו הוא דיבר על מה שמעשו את אותו, את שמואל מכאן הוא מדבר על מה שעשו לקדוש ברוך הוא ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון אשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. אדוני השם אשר עשה את משה ואת אהרון. ועתה התייצבו וישבתה איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. מה הקשר בין פסוק, מה הקשר התחבירי בין פסוק ו' לפסוק ז'? השם אשר עשה את משה ואת אהרון, אשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, נו, אמרנו, זה נושא, נכון? איפה הנשוא, איפה המושא, איפה ה... יש כאן פסוק שלם שהוא רק נושא, נכון? מסכימים איתי? זוכרים עוד קצת תגביר. איפה ההמשך? ואתה ידעו וישבתה איתכם לפני אדוני כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. שלמה יעקב מצרים. ואת יעקב עדכם אל אדוני מגיש לארון את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושיבו במקום הזה. וישכחו את אדוני אלוהים וימכור אותם ביד סיסרא אשר שמה חצור ויד פלישתים ויד מלך מואב וילחמו בה. גם כאן הדברים לא בדיוק לפי הסדר. וישכחו אל אדוני ברוך אתנו כי יזמנו את אדוני מלעבוד את הבעלים ואת ההשתאות ואתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך. וישלח אדוני את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ויצל אתכם יד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ותראו כי נרש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך אם לא חלם, ואדוני אלוהיכם מלככם. עדיין היה מלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, הנה נתן אדוני אליכם מלך. אם תראו את אדוני אהבתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תאמרו את פי אדוני ואיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. איפה, המשפט פה רק מתחיל, או גם מסתיים? זה הכל תנאי, או... חצי תנאי וחצי מעשה. לא מספיק ברור. אם לא תשמעו בכל הדברים, ותתם את פי אדוני, ואתה יהיה אדוני בכם ובאבותיכם. איך תהיה את השם באבותיכם כשהם כבר מתו? לא יודע, המשפטים פה, לא יודע, העברית פה לא טובה. הוא נגיד, הפרק הזה דורש עריכה לשונית. ו... כיוון שכך זה כמובן מעלה את השאלה, יהיו לנו עוד תופעות כאלה בסוף השמואל. אנחנו ניגע בהם, אחת מהם ראינו כבר. אם אתם זוכרות, יש, הנה לפניך, מהר, אתה היום, כי בא עליי זוכים. כן? אנחנו נראה עוד. אנחנו נראה עוד מקומות כאלה, ואני מציע שנדבר על זה כשנגיע למקרה הבא. המקרה הבא הוא הרבה יותר בולט. אז תזכרו שיש כאן שאלה. אני לא יודעת כמה זה מציק לכם. לי שאלות כאלה של סגנון לא ישר, מציקות לי מאוד. כן, אז כרגע אני מציע להשאיר את זה בשאלה. אני, יש לי כלים לפתור את זה, אבל אני מעדיף לעשות את הכל בעסקת חבילה אחת, וכיוון שנגיע עוד לא הרבה זמן, אז נשאיר את השאלה הזאת כאלה, פתוחה. בכל אופן, יש כאן אמירה ברור מאוד ששמואל לא רואה במלך תופעה רצויה. אנחנו כבר דיברנו על שאלה אם מלך זה לכתחילה או בלבד. מה?
רק התחלנו.
מה?
זה נראה לי
ברחבה. עסקנו בזה ברחבה. יכול שלא היית.
אנחנו דיברנו רק בהקשר של הפרקים האלה, ולא אמרנו תשובה גורפת לכל ה...
דוד, מה יש לך לענות? מה? תבדוק מה שקורה אצלך. זה אחד הנושאים הקריטיים בספר שמואל, אתה רוצה לדעתי עבר כל דבר. הפסוקים לא משדרים לגמרי מסר אחר. כלומר, דיברנו על כך ש... מובן, נגיד, גם הפסוקים שרוצים מלך דבר ומכעת מחר, אשלח אליך איש מארץ נימין, שכתו לנגיד, כן, גם בהמשך, אומר שמואל, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. לא, לא מדובר על מלך. מלך זה גם ירושה, וירושה במלכות היא בעיה קשה, בגלל שאז מתמנה מלך גם אם הוא איננו ראוי, ויש תמיד בעיה עם יורש, אדם שבטוח שמשפחה ראויה, שנולד עם כפית זהב בפה ובטוח שהכל מגיע לו. מה? חצי שיעור. אם חצי שיעור, אז זה אומר שלא עשה כלום. צריך להיות לפחות שלושה שיעורים. אז באמת נדמה לי שזה המקום לדון כרגע. יש במקרא שתי גישות בנושא הזה, ומותר שתהיינה שתי גישות. במושגים, בסופו של דבר, תחליט בין שתי הגישות, אז אני רגיל להגיד, לא כל דבר צריך להצטייר כמו עיגול. לא כל דבר צריך להצטייר כמו עיגול, שיש נקודה אחת והכל סביבו. בהחלט יש לנו בדברים רבים מאוד, יש לנו אליפסה. אתם יודעים מה ההגדרה של אליפסה, כן? המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום המרחקים משתי הנקודות שווה. כלומר, כשאני מדבר על האליפסה כאן כמשל, בהחלט עשוי להיות מצב שבו יש התרוצצות בין שתי נקודות, וכשהתשובה אז בסופו של דבר תחליט איזו כן ואיזו לא, התשובה תהיה שזה תלוי זמן ומקום. כלומר, שתי נקודות, שני ערכים, ואתה מתרוצץ בין שניהם, ושני הדברים נכונים. אגב, צריך לדעת שאם אנחנו כבר עוסקים פה היום בציורים גיאומטריים, אז חייבים גם להכיר את הציור של הפרבולה. ציור חשוב מאוד. פרבולה זה אליפסה, שמוקד אחד שלה נמצא כאן, והמוקד השני נמצא באינסוף. כלומר, יש כאן, זה הולך וכל הזמן מתיישר, 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 תיאורטית, אנחנו יכולים לדבר גם על מצב שבו זה יתחיל להיסגר. אבל זה לא ייסגר אף פעם, זה אפילו לא יתחיל להיסגר, בגלל שזה ברור שזה יכול להתחיל להיסגר אחרי החצי. והרי סוף לחלק לשניים, זה גם זה. מבינים? אבל זה דבר חשוב. כלומר, בואו נגיד שאנחנו מדברים בכלל על העולם, על האדם. אפילו כשאנחנו מדברים על האדם, האדם בעצם מדברים כמו פרבולה. מוקד אחד אצלנו נמצא כאן, ואנחנו יכולים בדיוק לדעת איפה הוא, בתחושות, ברגשות, בחוכמה ובבינה שלנו, זה המוקד. ויש לנו מוקד, המוקד הנשמתי שלנו נמצא באינסוף. חצוב מתחת מסיע הכבוד. וממילא זו היא גם הצורה של העולם, ממילא זו היא גם הצורה של ההשגה האלוקית שלנו. וכדומה, אני יכול להביא הרבה מאוד דברים, זו היא דווקא צורה חשובה, אבל אני כרגע רוצה לא לדבר על זה, אני רוצה לדבר על האליפסה ועל שני מושגים שהייתי מגדיר אותם כסופים. ושיצרו לנו באמת אליפסה שנסגרת. ואפשרות אחת, זו היא אפשרות שמדבר עליה שמואל, ושמידה באמת ששמואל הוא חסיד גדול שלה. זו היא האמירה שהחיסרון מפני האויבים הוא הזעקה אל השם. הזעקה אל השם, כמובן נטישת דרך העבודה הזרה, עשיית הטוב והישר מכל הבחינות האחרות בעיני השם. אז עשיית הטוב והישר ועבודת השם והזעקה אל הקדוש ברוך הוא ברגע שקורה משהו, זוהי הדרך שאמורה לפתור את הברג של המשרד. דרך שהייתי אומר די מקבילה היום לדרך החרדית או החרדית מאוד, ואמירה שכל הדגש שקשור בקיומו של עם ישראל והישרדותו במרחבי ההיסטוריה, כל הדגש צריך ללכת לכיוון של קיום תורה ומצוות ותפילה וכל הדברים האלה. מוקד שני שקיים שנקרא נטילת אחריות. המוקד הראשון, כמו שאמרנו אותו, ההסתמכות על הקדוש ברוך הוא, יש בזה חיסרון אחד גדול, והוא, היא נטילת אחריות. כלומר, זו היא אמירה שהאחריות למה שקורה היא על הקדוש ברוך הוא, היא לא עלינו. אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקיים מצוות. אנחנו צריכים לקיים מצוות, אנחנו צריכים להתפלל, אנחנו לא צריכים לקחת אחריות. זה מין מצב של ישיבה במדבר ואכילת מן. עם כל משמעות, לא רק לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי מן, ואנחנו צריכים לשבת כמו תורה ולעשות מצוות, ולפתח אך ורק את מרקחת ההקצות של המים הקדוש. בעוד שהגישה השנייה, במקרה הזה, נגיד, שיטה של הציונות, כולל הציונות הדתית, בנושא הזה, הגישה הציונית, שבאה ואומרת, כשהקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם, הוא הטיל עליו את האחריות. ורבו וכולי, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובמהר ובכל הארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את השלטון. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים. בצלם אלוהים, צלם אלוהים, ומשמעותו. ביכולת לשלוט, ביכולת למנהל. רוצה לי כבר להסביר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, מי הוא האדם שנברא בצלם? לא הרוצח? יש ראשונים שמסבירים שזה הנרצח, נכון? זה ההסבר הידוע יותר. כן? כי בצלם אלוהים עשה את האדם ואתה רצחת אותו. כלומר, רצחת מישהו שנברא בצלם אלוהים, יש מסבירים שזה הרוצח. כלומר, אתה בצלם אלוהים, איך אתה שופך דמים, איך אתה עושה מעשה תועבה? אני נוטה מאוד להסביר, שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, מה האפשרות השלישית? את השופט. באדם דמו ישפך. כלומר, זה בני נוח שנצטברו על הדינים. כלומר, האדם מצווה, כלומר, השופט מצווה להרוג את הרוצח. כיוון שהשופט הוא שנברא בצלם. זה בעצם תפקידו של אלוהים. ואת התפקיד הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, לאדם, לנהל את העולם. אדם ודאי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא איננו פטור מליטול אחריות ולנהל את העולם. שוב, נזכיר מחלוקת די דומה למחלוקת שיש לנו על המלכות, בגמרא במסכת שבת. מתואר שם אדם שמתה אשתו, והיה לו ילד קטן, ולא היה לו כסף לזכור אישה מינקת. ונעשה לו נס, ונפתחו לו שני דדים כשני דדים של אישה, והעניק את בנו. אמר רבא, כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה? אמר לו אביי, עד רבא, כמה גרוע האדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. זאת פחות או יותר המחלוקת שלנו. האם האדם מצווה ליטול אחריות, ואם הקדוש ברוך הוא עושה לו את הנס הזה, זה אומר שהאדם לא התחיל, לא השכיל ולא יכול היה ליטול את האחריות בעצמו. כן, או ש... אדרבה, כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. תראו לעצמכם פלוגת חיילים שהולכת במסע ואחד מסתרך מאחור ונסחב מאחור ועובר מפקד החטיבה ולוקח אותו ברכב שלו עד למעלה. אפשר לדרוש את זה בשתי צורות, כן? מפקד החטיבה מאוד אוהב אותו ולקח אותו יחד איתו, ואפשר להגיד, מפקד החטיבה ראה שהבן אדם הזה לא יכול ללכת, אז סחב אותו ברכב שלו עד למעלה, ובעצם הוא לא עשה את המסע. נגיד ככה. וזה מה שקורה עם האדם הזה שנפתחו לו שני דדים כשני דדי אישה. הנושא הזה שנמצא את העובדה שמגבר הוא הפך פתאום להיות אישה, זה עשוי להביע גם איזושהי נקודת חולשה. נגיד ככה. והשאלה, אני אומר כאן, היא השאלה היסודית, עד כמה המשימה הזאת של האדם לקחת אחריות לניהול העולם, עד כמה היא קריטית. אנחנו בציונות הדתית רגילים לומר שזוהי משמעות המשפט דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, דבר ראשון, אתה צריך לנהל את העולם, אתה צריך לנהל את עצמך, ואתה צריך לנהל את העולם, אתה צריך לנהל אותו נכון. רק בקומה השנייה אנחנו נתחיל לדבר על עולם הקדושה. שבו אתה עושה גם בכל מיני דברים קדושים ומסגבים ולומד את תורת השם ויודע איך כיסאו מונח ויודע מקדש את עצמך בתפילין ובציצית ובדולב ובתקיעת שופר. כל זה כקומה שנייה אצלנו, אנחנו ינקנו את זה בכלב עמנו. והתפיסה שהיית לנו ברורה, הדבר הזה, בואו נגיד, בראשונים איננו פשוט. ואפילו בנפילים, אנחנו רוצים בנושא הזה בהחלט, בעניין הזה שתי גישות. ושמואל בדרך כלל, כאמור, מבטא את הדבר הזה, אם יש בעיה, זועקים אל השם, והקדוש ברוך הוא פותר את הבעיה. וזה אכן היה תפקידו כנביא. אנחנו עוד נחזור לזה. זה תפקידו שנביא, לזעוק אל השם בעד העם, להתפלל בעד העם, וכך נפתחות בעיות, אבל אם אדם יפתור בעיות בעצמו, אז הוא לא יפנה אל הקדוש ברוך הוא. בואו נזכיר כאן את המחלוקת המפורסמת של הרמב״ם ושל הרמב״ן בשאלת מקומו של הרופא בעולם הרוחני שלנו. הרמב״ם אומר שאין סיכלות גדול מזה. לומר שחזקיהו קנה ספר רפואות בגלל שהוא ראה שאנשים מסתמכים על רופאים ולא מתפללים אל הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, מה? תגיד לבן אדם שלא יאכל ויסתמך על הקדוש ברוך הוא, שיקיים אותו גם בלי שהוא יאכל. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שאתה תאכל. שזאת הדרך שתקיים את עצמך. הרמב״ם במורה נבוכים הולך בדרך הזאת. נקרא שלנו ללמוד את זה עכשיו עם הכיתה, את הקטעים האלה במורה נבוכים, שהרמב״ם טוען שרוב המחלות ורוב האיסורים שיש, אל תחפש את הקדוש ברוך הוא. תחפש מה אתה אכלת לא כמו שצריך, מה אתה התנהגת לא כמו שצריך, אני יודע, אם הרבית בכל מיני דברים שלא היית צריך, אל תאשים את הקדוש ברוך הוא. והרמב״ן שאומר, מה לרופא בבית יראה השם? מה לרופא בבית יראה השם? הרמב״ן שנראה לו באמת הרבה יותר הדבר הזה, אנחנו צריכים להסתמך על הקדוש ברוך הוא. ושוב, כמובן, אני לא מתאפק, ומן הסתם כבר הזכרתי את זה שש פעמים, אבל הסיפור ידוע על הרב מצפת. דיברנו על זה, כן, כבר מוזכר ונזכיר שוב. שצפת, אני חושב שזה היה באמת אחד הניסים המופלאים ביותר במלחמת השחרור. כיבוש צפת, מי שקרא על זה פעם, ממש בחיילים ספורים, כבשו עיר שהייתה מעוז של הערבים. חיילים ספורים, אני לא יודע, נפל פחד השם עליהם, לא יודע מה קרה. אבל מעבר לזה אמר בזמנו, אמר אז הרב שצפת, שצפת ניצלה על ידי פעולת אדם ועל ידי נס. נתן את השילוב, משהו כמו בחנוכה, שאנחנו מדברים על מלחמת החשמונאים ועל נס פך השם. הייתה פעולת אדם והיה נס. פעולת האדם הייתה שאמרנו תהילים כל הלילה, והנס היה שבא הפלמח בבוקר ושחרר את העיר. כלומר, ברור שיש כאן איזשהו היפוך, אבל ההיפוך מביע, הייתי אומר, את המתח בין שני היסודות האלה. כאן שמואל אומר את הדבר הזה, את הדבר הפשוט הזה, אין צורך במתח. מלך אומר לא יעלה ולא יוריד. אם תראו, ואיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחרי השם אלוקיכם, בסדר, אם לא תשמעו, אז זה לא יעזור. הכל חוזר לשאלת היסוד. שאלת היסוד היא הביטחון מהשם עם כל מה שקשור בה ולא מעשה האדם. אנחנו כאמור מבינים שכשהקדוש ברוך הוא מטיל אחריות, זה לא רק על האדם הפרטי, זה גם על המדינה, על האומה. אז מדינה צריכה גם להקים מלך, צריכה גם להקים משטר, צריכה להקים את כל מה שהיא יכולה. אחר כך תבוא הקומה השנייה, והיא הקומה של להיות עם השם. אבל הקומה הראשונה היא בעצם להיות ככל הגויים אשר סביבותם. בסדר, על משמעות נוספת של מלכות, שלא קיימת כאן, קיימת בספר מלכים, אנחנו נדבר, ואני חושב שהיא חשובה מאוד. אבל אם נלך על פי שיטת הרמב״ם בהלכות מלכים, הרמב״ם אומר, לפי שאין מעמידים מלך, אלא לעשות משפט ומלחמות. שנאמר, הוא מביא את הפסוקים שלנו כאן, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כלומר, מן הרמב"ם משמע, הייתי אומר, זה מין תפיסה, פעם הייתה ידועה כתפיסתו של הרב ריינס נגד הרב קוק, אם שמעתם איזה פעם על המחלוקת הזאת, אבל בואו נגיד, תפקידו של מלך הוא התפקיד הארצי, תפקידה של מלכות, מלכות ישראל זה התפקיד הארצי הזה, להקים תשפית של מדינה. העניין הרוחני שיבוא אחר כך זה לא עניינה של המלכות. כלומר, המלכות תפקידה אך ורק ליצור איזושהי מערכת חוקים נורמלית למחצה ולשליש לרביע כדי שהחברה תוכל להתקיים. זוהי האחריות שלה. אין על המלכות שום אחריות רוחנית. אין על לעשות משפט ומלחמות, כמו שני הדברים הבסיסיים, תיקון החברה, וכמובן את ההישרדות בין האומות וכל מה שקשור לזה, כלומר ענייני הביטחון וענייני החברה כפי שהם ולא יותר. תפיסה שהייתה מבית מדרשו של הרב קוק, זה בואו נגיד שרובנו גדלנו עליה. כלומר, לדבר על מלכות ישראל במושגים כאלה נשכבים, והרבה מעל ומעבר, זוהי תפיסה שאמרתי, אני חושב, נולדת בספר מלכים, וזה נדמה שכן הזכרתי, ואלה פסוקים חשובים מאוד, שאני רוצה שאני נראה אותם, זה לא היחידים, אלה פסוקים שהם מפורשים, ניתן לראות איזה עוד, ויכרות, אני קורא בפרק י' א' במלכים ב' פסוק י' ז', ויכרות יהוא ידע את הברית, בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. כלומר שהמלך הוא הערב לקיום הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האומה. זה כבר תפקיד רוחני חשוב מאין כמותו. והמלך לא עוסק רק בדברים שהייתי מגדיר אותם במושגים המקבלים היום הגשמיים, אלא עוסק הוא ערב לקיום הברית בין השם ובין העם, והוא, אם כן, ממילא כמובן, הוא רואה רוחני מכל בחינה. אלה דברים שמצאנו באמת אצל דוד, שאול נראה יותר כמלך מהסוג הראשון, ולעניין שלנו, שמואל יש לו בנושא הזה דעה מאוד מאוד ברורה, שבאה כאן לידי ביטוי, ואנחנו נקרא גם את הדבר האחרון, וזה מסיים. גם אתה התייסבו ראו את הדבר הגדול הזה אשר הדבר עושה לעיניכם. הלא קציר חיטים היום. נקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר, ודעו ראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. נקרא שמואל אל אדוני ויתן אדוני קולות ומטר ביום הלו. ויראה חולה מאוד את אדוני ואת שמואל. ויראו חולה מן שמואל התפלל ואתה בדרך אל אדוני אלוהיך ואל נמות כי אספנו על כל חפותינו ראה לשאול לנו מלך. ויראה שמואל העם אל תיראו ואתם עשיתם את כל הרעה הזאת אל תסור מאחרי אדוני ואבטם את אדוני אליכם ולא תסור כי אחרי התוהו שלא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה. גם כאן משפטים לא בדויים היטב מבחינה תחבירית. כי לא יתעשו אדוני את אמרו בעבור שמו הגדול, כי הועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. גם אנוכי חלילה לי מחתו לאדוני מחדו להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. כי יראו את אדוני ואהבתם אותו באמת בכל אוהבכם, כי יראו את אשר יגדילים אחרים. ומראה את היו גם אתם גם מלככם תיסף. הסיפור כאן גם כן, לעניות דעתי, מעורר איזושהי תמיהה. נער הייתי, וגם זקנתי, וראיתי ימי קציר חיטים שיורד בהם גשם. היו דברים עליו. חג שבועות, שהוא חג הקציר שיורד גשם, קורה. היה פה שנה אחת, זה היה כמה חודשים לפני שנולדתי, חודש וחצי לפני שנולדתי, היה בשבועות שלג. כן? תשניות. היה בשבועות שלי, פה. אבל גשם, לי יצא לראות גשם בחג השבועות. לא זוכר שכל כך נבנו. זה לא מחזה כל כך מבהיל, כאן. הוא אומר, הלוג ציחיתים, היום יגן עליהם ודרו, הוא גירתכם רמה אשר עשיתם, לשאול לכם מלך. והעם כשרואה את הגשם הזה, מה אומרים? ויאמרו כל העם, ויתפלל ועדבדך אל השם אלוהיך ואל נמות. מה? בגלל הכל, בגלל הגשם ביום קציר? מה? לא מתים ברב כשהורג גשם. סליחה? מה?
אם זה בזמן של
קציר
חיטים, אפשר להבין
שמה
שהגשם עושה לחיטים, לא?
מה הגשם עושה לחיטים? שאי אפשר יהיה להפרות בהם מצא שמורה, זה הכל. לחיטים קצת ירתבו, אז מה? לא מתים מזה ברעב, כשלא יורד גשם בחורף זה יותר חמור מאשר כשיורד גשם בימי קציר חיטים. זה לא עד כך. עדיין, אם הייתה שם פורצת רעידת אדמה או משהו כזה, הייתי מפינה, היה מתפרץ הרגעה שם. ירד גשם עם אקסי חיטים. זה לא הרבה. שוב צריכים לזכור מה שאומר כאן, זה יקרה לשם וייתן קולות ומטר. וכבר דיברנו כמה פעמים על העניין הזה, גם בפרק ז'. קולות וקולות. זה יכול להיות בהחלט משהו משמעותי יותר. אני מזכיר לכם שגם במכת ברד, במצרים, אז בעיקר מופיעים שם הקולות, כן? קולות אלוהים וברד, ופרעה אומר, כן, מבקש, אז יחדלו הקולות והמטר, ומבקש כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יסיר את הקולות. מדובר פה על קולות רבים מאוד, ברור שבמושגים שלנו זה רעמים. אבל גם רעמים, יש רעמים ויש רעמים. כלומר, הרעמים הרגילים, אני משתדל לחכות, אמרתי את זה כבר, עם ברכת שכחו גבורתו מלא העולם, עד שיהיה רעם שיקפיץ עד הסוף. ויש כאלה. רעם שיביע שכחו גבורתו מלא העולם, הרעמים הרחוקים האלה שאנחנו שומעים, לי אישית מאוד קשה לברך עליהם שכחו גבורתו מלא העולם. זה לא סופו. פעם הייתה פה רעידת אדמה. היה 5.1 בסולם ריכטר, כולם השתתחו, היו בטוחים שזה מחבל או משהו. אני קלטתי, עברתי שכחו גבורתו מלא עולם. אחר כך אני יודע, הוא שמורנו הרב לפני נסתפק, אם היה צריך לומר, מה אם... רציתי לברך גם שהחיינו. פעם אחת לברך שכחו גבורתו מלא עולם על רעידת הדבר הזה. שם אתה מרגיש שהברכה היא ברכה אמיתית. שיש לך על מה לברך, על הזיקים ועל הסבאות. אבל גם קולות שמתארים שכחו גבורתו מלא עולם, אני לא מאמין. שוב, אתם תברכו מה שאתם רגילים. אני לא מאמין שהם נאמרו על הרעמים המסכנים האלה שאנחנו שומעים מדי פעם, 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 פעם. זה לא, צריך משהו הרבה יותר חזק כדי שאנחנו נברך ברכה אמיתית שכחו גבורתו מלא עולם. ואני מעריך שגם המטר, כמובן לא מדובר פה על גשם מסוג שאנחנו מכירים, אלא כנראה שבעקבות קולות כאלה נשפכו ממש דלעים מן השמיים. כמו שיש לפעמים גשמים באירופה או בכל מיני מקומות צפוניים יותר מאיתנו. והדבר הזה היה כנראה מאוד מרשים, ולא סתם הוא היה מאוד מרשים. כלומר, אני רוצה להסביר את זה. נחזור לפרק ז'. שם זאת הייתה התשובה הגדולה שהם עשו, שהם פרשו מעבודת האלילים. ושם הם אומרים אל שמואל, פסוק ח', ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל אדוני אלוהינו ויושעים מיד פלישתים. ויקח שמואל כלי חלב אחד ויעלהו עולה כליל לאדוני, ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל ויענהו אדוני. ויהי שמואל מעלה העולה ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל. ויראם אדוני בקול גדול ביום הוא על פלישתים ויהומם וינגפו לפני ישראל. שוב, שם מדובר על רעם גדול. זה רעם גדול. נזכור שהפלישתים זה צבא רכב, זה תלוי בסוסים, והיה צריך להיות...
רגע.
בכל אופן, אנחנו צריכים לתאר לעצמנו מין רעם כזה שהסוסים הפכו להיות בלתי נשלטים, כן? אחרת אי אפשר להבין איך ישראל ניצחו שם במלחמה. צריך להיות שם משהו כמו שהיה בקריאת ים סוף, שהסוסים הפכו להיות בלתי נשלטים. וכדי שדבר כזה יקרה, אז זה צריך להיות משהו חזק בעוצמה שאנחנו לא מכירים. וכאן מה שקרה, דבר, אני מעריך שדבר מקביל קרה גם כאן, והדבר ש... וזה בעצם היה הדבר שהרשים את העם. הייתה תחושה שמה שקורה כאן בפרק י"ב זה הנגטיב והנפוך של מה שקרה בפרק ז'. פרק ז' הביא את הישועה הגדולה. מה היה אמור להביע אם פתאום שמואל אומר להם אחרי כזאת תוכחה, הקדוש ברוך הוא עוזב אתכם, וההתנהגות היא התנהגות באותה צורה שכולם זכו את האפקט שלה, או לא כולם, אבל רבים זכו את האפקט שלה עוד מהמלחמה הראשונה עם פלישתים. ושמואל כאן מזכיר להם את הדבר הזה, שבעצם מלחמה מתנהלת על ידי שהנביא קורא לשם, שוב, לא ששמואל מחפש פה את הג'וב כנביא שיצטרכו אותו, לא זוהי המטרה, אלא האמירה הזאת בסופו של דבר, הכל תלוי בתפילה אל השם, ולא תלוי במלך בשר ודם או בכל הארגון הזה מסביב. והוא אומר להם בסוף, גם אנוכי חלילה לי מחתו להשם מחדו להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. כלומר, שמואל עדיין לוקח על עצמו את האחריות החינוכית, את המנהיגות התורנית, גם כאשר שאלת המנהיגות האחרת נותרה נותרה כאמור בידי המלך, והדברים האלה נופלים כאן כרגע על שאול. אני חושב שהדברים האלה מקבלים משמעות באמת אם אנחנו נראה כאן את פרק י"ב כממשיך לפרק ט"ו, שאותו אנחנו נתחיל בפעם הבאה, פרקים הרי י"ג י"ד למדנו, וכששם הוא אומר, ויאמר שמואל לשאול אותי שלח אדוני למשוכחה למלך על עמו על ישראל, ואתה אשמע לכל דברי אדוני, וכאן אנחנו עוברים למה שמביא הרמב״ם, שלוש מצוות, כלומר הגמרא בסנהדרין, שלוש מצוות שנצטוו ישראל, למנות להם מלך, להקריץ זכרו של המלך, ולבנות את בית הבחירה. ומה המשמעות, איך החלטת זרו של המלך, כלומר איך החלטת המלך היא פועל יוצא ממינוי מלך, וזה בעצם הדבר שקורה לנו כאן, זה כל הדבר שאנחנו נעסוק בו בעזרת השם בשיעור הבא.
בשיעור הבא אנחנו...